ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ומיד אחרי זה אומר להם, קחו מאיתכם תרומה. מה קרה פה בפרשה? פשוט מאוד, משה רבנו היה מעמד הר סיני בחודש סיוון, ואחרי זה משה רבנו עולה למרום ואומר להם, לסוף 40 יום אני יורד. ושהוא יורד ב-17 בתמוז, יום לפני זה, ועם הערב רב, קראנו את זה שבוע שעבר, עושים את העגל ואת המחולות, וקורה מה שקורה, נשברים הלוחות. כשרבנו משבר את הלוחות, ואחרי זה נשאר 40 יום עם ישראל פה. וכל הזמן הוא עומד בהר ומתפלל שהקדוש ברוך הוא לא יהרוג את ישראל חס ושלום. להרוג אותם בהרים ולחלותם מעל פני האדמה, שוב מחרון אפיך וינחם על רעה לעמך. והגמרא אומרת על זה, שזה קשה מאוד, עלובה קלה, שבתוך החופה עושה מעשים כאלה. אנחנו נקראים הקלה, והוא החתן. וכאילו, עוד נמצאים שם, תוך 40 יום של מתן תורה, פתאום מחליפים אותו באל אחר ולוקחים עגל. אז היה כעס גדול בשמיים. משה רבנו, אחרי זה הקדוש ברוך הוא התפייס איתו, אומר לו, תעלה אליי להר. מתי עולה להר? בערב ראש חודש אלול. כף תת לחודש מנחם אב. אז היה לנו 41, 42 זה 43. 41 זה היה משבועות עד 17 בתמוז. שהוא היה בהר. 40 השנים זה היה שמשה רבין היה פה בהר, עמד והתפלל בקש רחמים מ-17 בתמוז עד ערב ראש חודש אלול. בערב ראש חודש אלול, שזה כפתת לחודש אב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עלה להר. ואז הוא עולה להר, ועומד שם עם הקדוש ברוך הוא במשך 40 יום עד יום הכיפורים. זה הקשר, משבועות עד כיפור. ואז זה 120 יום. ואז אותם 40 יום שמשה רבנו בהר, כל אותם 40 יום, ישראל צמים. אוכלים בלילה מעט, וביום צמים. ביום האחרון, יום ה-40, הגיע 39, ערב כיפור. אמרו, למה אנחנו זה, היום זה יום האחרון גורלי. בואו נצום גם בלילה. לא נאכל בלילה. אז לא אכלו. ערב כיפור לא אכלו, ליל כיפור לא אכלו, ויום כיפור לא אכלו. מוצאי יום הכיפורים, התבשרו מהשמיים שמחל להם תאבון. למחרת בבוקר משה רבנו יורד, זה הפרשה שלנו, ויקהל משה יום י' לחודש תשרי. משה רבנו יורד, ואז יורד מההר, ויקהל את כל העדה בני ישראל ואומר להם לדברים. עכשיו מה קרה פתאום שני פסוקים על שבת, ואחר כך מדבר על תרומה, זה לא מובן. מה, כבר דיבר איתנו על שבת בפרשה שעברה גם כן, בכתיסה. תחילת הפרשה, גם כן דיבר שם על שבת. אלא, זה היה יום שבת. משה רבנו לימד אותנו שצריכים ללמוד הלכות של כל יום בתאריך שלו. עכשיו מגיע הפורים, צריך ללמוד הלכות פורים. משה! יש הלכות מגילה. לא לומדים עכשיו הלכות קריאת שופר. הלכות מגילה, הלכות משלוח מנות, מתנות לאביונים. מה יש עוד שם? סעודת פורים, נכון? ועל הניסים, אם שכח, אם לא שכח, ואיך אומרים על הניסים? וקריאת התורה, ושבת זכור, הלכות של שבת זכור, קריאת זכור. זה הלכות שצריך לדעת אותן. מתי לומדים את זה? משה רבנו תיקן לישראל שילמדו הלכות פסח בפסח, הלכות חג בחג. 30 יום קודם הפסח, לוקחים שולחן ערוך ומתחילים ללמוד הלכות פסח, כי הם הרבה הלכות, צריך 30 יום. גם פורים, אנחנו היום, הלעתנו קצרה, היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים ובעל הבית דוחק. אז צריך לעבוד. ומה עם שבת? בשבת צריך ללמוד הלכות שבת. כך תיקן משה רבנו, הלכות שבת בשבת. ומכאן, בא רבנו הרי עליו השלום ותיקן לנו, יש במסכת שבת 24 פרקי משנה. 24 פרקים, זה מסכת הכי ארוכה. מבחינת פרקי משנה. ולמה הם 24? כיוון שלכלה יש 24 תכשיטים. היום אפילו 4 אין לה. אז היה 24 תכשיטים. היה מהראש עד הרגליים, לא רואים כלה. כל מכוסה בתכשיטים. במצח, בראש, באוזניים, בעיניים, בחותם, היה פה נזמים, איך קוראים לו? נזם, נזמים, עגילים, וכו' וכו'. כאן היה, הגמרא אומרת, מסכת שבת, הגמרא אומרת, היה הולכת עם איזה חתיכת פלטה של זהב, שלוחץ על הגרון, וקוראים לו קטלה. למה? הייתה נחנקת כמעט ככה, אבל העיקר היופי. יכולים למות בשביל יופי. והגמרא אומרת שאפילו היא בת 80, היא חושבת שהיא בגיל 7. היא צריכה תכשיטים. ככה זה. כן. אז זה המצב. בקיצור הדברים, אז במסכת שבת יש לה 24 פרקים. בא רבנו הרי ואמר, תשמע, בוא נעשה עסקה. סעודת הלילה תקרא 8 פרקים. סעודת שחרית תקרא 8 פרקים. סעודה שלישית 8 פרקים. נחלק את זה לשמיניות. ככה שכל שבת אתה קורא את כל ה-24 פרקי משנה. הם לא כך ארוכים. ומי שרגיל זה הולך לא מהר. למה? שיהיה הלכות שבת בשבת. אז עכשיו טוב, משניות, לא כולם מבינים משניות, ולא כולם יודעים מה יש במשנה, יש כמה פירושים, וגמרות על זה, וקושיות, ותירוצים, ופלפולים, ועוד ועוד. אז נלמד הלכות שבת, קח שולחן ערוך, ונלמד סעיף סעיף, אחד אחרי השני. מה שהוא לא מבין, נלך מחר, ישאל את הרב. ככה ללמוד הלכות שבת על הסדר. 39 מלאכות יש בשבת. דיני זורע לבד, הרי מי שמשקה את העצית שלו בשבת, זה אז עושה איסור דאורייתא של זורע. מה זורע? איזה העץ מתפתח, גדל, סוחט, הוא לוקח את הסקוץ' ושפשף את הצלחת, איסור תורה של סוחט. הלכות צובע, לקח את המטפחת ונשפך יין וניגב את זה עם היין, צבע את המטפחת. צריך כל דבר לדעת, מה אסור, מה מותר. הלכות בורר. כמה דינים יש בברירה, וואו, וואו, וואו. מה שמותר, מותר לקחת אוכל מתוך פסולת לאלתר. משל יש לי צלחת גרעינים. ופתאום היה שם איזה חומוס אחד. לא רוצה חברה שיש שם את החומוס. הוצאת אותו, זרקת, עברת עבירה איסור תורה. אבל אם אתה רוצה את החומוס לקחת לאכול אותו, זה משהו. וכן אז זה הדרך. אדם סתם, פתאום בא לו לברור איזה משהו, תוך כדי שהוא מתעסק, מספר סיפורים, מוציא איזה חפץ מתוך הצלחת, וסתם וזורק אותו. זה ברירה, אסור. זה למשל, שמו לי בצלחת איזה חתיכת אוכל או בשר, שאני לא רוצה לאכול את זה. אני מוציא את זה וזורק את זה החוצה, או זורק את זה לצלחת כללית, זה אסור, זה בורר. מה אני כן יכול לעשות? אני יכול לקחת צלחת אחרת, את מה שאני אוהב, להעביר לאותה צלחת החדשה. או, אם יש מישהו מהמסובים, אני שואל אותו, אתה מעוניין בחתיכה הזאת? אומר, כן, אז מותר לי לקחת ולתת לו. אפילו שאני לא אוכל את זה, אבל הוא כן אוכל את זה, אני מגיש לו את זה, אז זה בסדר. וכי אז הדרך צריך ללמוד את כל ההלכות האלה. לא לומדים את ההלכות האלה, יכולים להיכשל ביסורי שבת בלי סוף. אז מה נעשה? לא עליך המלאכה לגמור, מה כל כך ים של ההלכות? 39 מלאכות יש. אז איך נדע אותם? לומדים קצת קצת. המדרש אומר בקהלת, יש פסוק בקהלת, קובץ על יד ירבה. מה זה קובץ על יד? קצת, קצת, ככה. מעט, מעט. אומר, נכנסו שניים לבית המדרש, בחורים צעירים, ונכנסו, היה רבי עקיבא שם, אמרו לו, אנחנו רוצים ללמוד תורה. אז למדתם משהו? לא. תפתלו על העניין, בואו, תלמדו. לא כמו היום, צריך להביא לו תעודות, והמלצות, ומכתבים, והרב הזה מכיר אותך, והוא מכיר אותי, והוא זה, וואו. כמה חקירות ודרישות. עוד מעט עשה לך גם בדיקת אקו לב. לא, אתה לא יודע, סקירת מערכות יעשה לך. תביא את הסקירת מערכות שאמא שלך עשתה, שהיית בהיריון. לא היה. לא היה, עשינו. אז הוא רבי עקיבא קיבל אותם. אמרו לו, הרב, מה לומדים? אבל אתם רואים את הקיר הזה? זה לא היה קיר כזה, כמו של סודאים. הוא אולי פי עשר. אתם רואים כל הקיר הזה מלא ספרים? כל הספרים האלה אתם תלמדו. ואחד אמר, מה, אני משוגע, אני את כל הספרים האלה אני אלמד. ספר אחד לא ייכנס לי בראש, איך אני אלמד אותו? איך אני אגיע לזה? מה לא זה? ברח. השני אמר לו, הלך תפסיק, בוא אני לומד. הוא אומר, מה אתה משוגע? אבל לא, לא. חודש אחד אני אלמד ספר. חודש השני עוד ספר. במשך שנה אני אלמד אולי מדף שלם של ספרים. יש הרבה זמן שמתבזבז. שאלו את הגאון מבינה, איך נהיה את הגאון? אמר להם בחמש דקות. אמר לו, אפשר להיות גאון בחמש דקות? אומר, לא. הייתי בא לבית הכנסת, הם בא מנחה עוד חמש דקות. לוקח ספר, קורא. ניתן לומד דף שלם. אחרי זה גמרו את התפילה, מחכים לערבית ומחכים לרב שידרוש, הרב איבד את הדף של הדרשה, מה יעשה? אמר רבי חיים פלאטי, שכל רב צריך שתי דרשות בשתי כיסים. מוכן. כיס אחד, דרשה על סמכות, למה הזמינו אותו לאיזה חתונה, לאיזה ברית מילה, לאיזה זה, לאיזה זה, והוא ישלוף. כיס שני, השם ישמור של לוויות. אז כבר, היום זה אותו דבר, תאמינו לי, דרשה של בר מצווה עם מספד, אם זה הכל, אתה לא, אף פעם אתה לא, מישהו מספיד איזה מישהו? לא, אף פעם. ראית אנשים בוכים? לא בוכים. בוכים רק שיש פתק, מכתב מס הכנסה. וכמו אותו חכם ידוע, היה חכם אחד, משה הזה לכבודך כל זה, תאמין לי שתהיה, תחזיק מעמד. היה איזה חכם אחד מסכן, לא היה לו דרשות, לא יודע דרשה. הוא למד פרשת קורח. ואת כל המדרשים על קורח ידע בעל פה. מדרש תנחומה שם היו כמה דברים יש, איך היה, והליצנות של קורח, מה עשה, ואיך פתחה, אדמה את פיה, ועוד כל מיני דברים. וכמובן הוא הוסיף מי שלא ציצים ופרחים. אז בקיצור, היה הוא הישה, היה זה, היה בעל הדרשה, עכשיו מה יעשה פרשת היקהל? מה יגיד? יגיד קורח? יגיד להם קורח, מאיפה צמח קורח עכשיו? או בחנוכה קורח, נכיל, תגיד לנו על החנוכיה, תגיד לנו על הפח השמן, תגיד לנו על זה, קורח. אז מה הוא היה עושה? היה אז היו מריחים טבק, אתה ראית אנשים מריחים טבק? איפה ראית? אז היה, לפני שהיה מתחיל את הדרשה, היה אומר, פרשת השבוע, ויקהל משה, כן, עושה ככה, ככה, רגע, אני צריך טבק להריח לפני הדרשה, אני לא יכול בלי זה. מחפש, איפה הקופסה של הטבק? מחפש, מחפש. עושה ככה, עושה ככה. וואי, אין, איפה הקופסה של הטבק? נבלעה, נבלעה באדמה. מה זה, קורח? קורח נבלע באדמה. איפה הקופסה? אתם יודעים מה, אני הזכרתי את קורח? בואו נספר לכם על קורח. ואז מה תחיל לספר? קורח. אז בכל דרשה נכנס שם קורח. ככה היה עושה תרגילים. אבל מי שזה צריך ללמוד, לדעת. לדעת, ידע הכל. אז אומר רבי חיים פלאצי, שהחכם צריך שיהיה למוכן, תמיד. יבוא לאיזה מקום, יגידו לדבר. אז מקום שאין אנשים, שתדל להיות איש. צריך לדעת, לדבר. וגם, לא סתם לדבר. יש הרב המאירי, הוא היה מגדולי הרבנים בספרד. קראו לו רבנו מנחם המעילי. ככה היה שמו, מנחם המעילי. הוא כינו אותו מאירי. השם שהיה מאיר להם את העיניים. איזה פירושים בהירים משהו. אז כתב מאירי על כל התנך. פירוש על התנך. שם נביאים כתובים על כל התנך. פירוש נפלא מאוד. זה היה מאירי. אחרי זה כתב עוד פירוש על השס. רוב מסכתות השס לשם בית הבחירה. כך קרה לזה. לפני 50 שנה גילו את הכתב יד, היה בניו יורק, בבית המדרש לרבנים בניו יורק, יש להם שם אוסף כתבי יד אדיר. מצאו שם והתחילו להדפיס את זה. אז לא היה כסף אפילו להדפיס, מי היה? אני זוכר שהיינו ילדים בישיבת פורת יוסף, היה בקושי שס אחד שלם. בקושי. והשס הזה מה היה? זה שס מיוחד, היה מה היה מחשמם הנאצים כשהיו בגרמניה, וגם האירופים איתם אלה, כל האירופים אלה רשעים, ארורים, אנטישמים, זה לא מה שאתה שמעת שבוע שעבר את ההוא, זה הלך לאבדון, ואת כל אלה ששונאי ישראל, אין כמו האירופים שונאי ישראל. והם היו, שרפו את כל התלמוד ואת השס, חילו אותו והוציאו חוק. היה עד לפני כמה שנים בצורפת חוק שחוקק בשנת נון לאלף הזאת. זאת אומרת, לפני 724 שנים, שאסור להדפיס שס בצרפת. חוק. והם שרפו אז את כל הקרונות של כל השסים. אז הנאצים גם חילו הכל. אז התאספו כמה רבנים בניו יורק, ודיברו עם כמה עשירים, והוציאו שס מיוחד לזכר חללי השואה. וחילקו אותו לכל הישיבות שהיו, בכל ארץ ישראל, אולי 30-32 ישיבות, זה מה שהיה. ביניהם ישיבת פורת יוסף, הגיע השס הזה, זוכר עם כריכה חומה, גדולה, וזה, אז היינו צריכים, אז הרב באמצע הם לומדים, אנחנו לומדים קידושין, הוא כתוב שמה כתובות, אין עושה כתובות, תעלה למעלה, תביא כתובות, עולה למעלה, מחפש, ואם זה לא נמצא, להסתובב בכל האולם, מי עיין בזה וישאיר את זה לידו, מישהו מעין, אומר לו, אנחנו צריכים את זה בכיתה, אני תחזיר, בטח אני אחזיר, זה היה קר כמו מזהב ומפז, ואז מחזירים. אחר כך היה מצב, תאר לך מה זה, עיתון ידיעות אחרונות, שהוא מפיץ הכי הרבה, כל השמאלנים שם וכל הזה, הוא התפיס בשנת העשור למדינת ישראל, תפשין י"ח, שס, בלי מפרשים. באיזה 7-8 כרכים, קראו לזה תורה ויהדות לעם, שיהיה לעם. היה אז ויכוח, היו כאלה שלא רצו לקחת את השס הזה, והיו כאלה בלית ברירה, קנו אותו. זה היה עולה דווקא זה. מה היה? שם היה מוזס, והבעלים של העיתון, היה לו קצת עניין עם יהדות, והוא ידע את הערך של התלמוד, וראה שהתלמוד הולך ונאבד, פיס אותו. הרי זה ברוך השם, לא יודע איך, הקדוש ברוך הוא עזר, והתחילו להתייפס היום, או-הו, יש שעשים בלי סוף, רק תלמד. אז לא היה מצוי. היה מסופר על השאגת אריה, שאגת אריה היה ענק שבענקים, קראו לו רבי אריה לייב, אבל הוא כתב חיבור שאגת אריה. שאגת אריה, אז אני עוד צריך לחזור לכם למאירי רגע. שאגת אריה עליו השלום חי לפני קרוב ל-300 שנה. והיה ברוסיה. תקיף גדול. אל תשם לי, תעשה טובה. בוקר עכשיו. הוא היה תקיף גדול לשאגת אריה. וואו, אש. לפידי אש, הפנים שלו היה כמו אש, היה אדום, ושערותיו גם אדומות, ואפילו לעת זקנתו עדיין היו אדומות. ככל שהיה זקן, היה יותר תקיף, יותר חזק. כתב על כל הרמב״ם, שאגת אריה. הלך על התלמוד, שאגת אריה. פירוש. והכל קושיות, ודוחה, ומתקיף פה, ומתקיף שם, וכותב את ההלכות שלו. ובקיאות עצומה, לא היה ספר שלא למד אותו. עשרות אלפי ספרים, הכל רשום בראש. מקוטלג לו בתוך המוח. זה שאגת אריה. עליו השלום. והוא היה צריך, לפעמים שס, מה שהוא זוכר ועל פה זוכר, לפעמים רוצה לרענן את הזיכרון. אין. בבית המדרש, כל בית המדרש של וילנה, וילנה זאת הייתה המרכז הרוחני של יהדות אשכנז. כל גדולי ישראל שם גדלו. לא היה. היה בבית של מי? של רב חיים מבלוז'ין. חיים מבלוז'ין, האבא שלו, היה עשיר. הביא שני בנים. רב חיים מבלוז'ין ורב זלמן מבלוז'ין. רב חיים מבלוז'ין היה רב גדול, פוסק גדול, מחבר גדול. ורב זלמן היה ראש שיבה. לימים נהיה ראש שיבה. שיבה ענק. ולשניהם היו ראשי ישיבות. גדולי עולם. אבל הם היו עדיין ילדים. צעירים היו. ושגת אריה כבר היה גבר בין 30-40. כל פעם שהיה צריך איזה מסכת, היה הולך לבית, דופק, אני מבקש. מסכת שבועות. מסכת מכות. מסכת נידה. וכן אז כל פעם מבקש איזה מסכת. ראתה הרבנית, האימא של הבנים, שהוא ככה מצטער כל פעם, אמרה לו, תעשה טובה, אתה הזמן שלך יקר. אתה צריך ספר, תשלח ילד מהתלמוד תורה, תשלח מישהו, אני מביאה לך את הספר לישיבה. אתה אל תבוא. אז ברך אותה, אמר לה, יהי רצון, שיהיה לך בן אחד, שילמד את כל העולם את השס. והבן השני, כמה יש לך שני ילדים, שהילד השני, אני מברך אותך, שהוא לא יצטרך שס, כל השס יהיה רשום בראש שלו. וככה היה. חיים מבלוז'ין ורב זלמן מבלוז'ין. שני גאוני העולם היו. ענקים שבענקים. והוא היה, רב זלמן, תראה כמה חכם היה, פיקח. הוא פעם שאל, מה זה הגמרא אומרת על דוד המלך? הפסוק אומר. שהלכו להגיד לשאול, שהוא איש יקר, יודע נגן, והשם עמו, והשם עמו הגמרא אומרת שהלכה כמותו בכל מקום. ויודע, נבון נחש, מה זה נבון נחש? שיודע לשאל. יודע לשאל? יודע לשאול. לפעמים אדם בא לשאול אותך הלכה, הוא לא יודע להגיד לך את ה... הוא מתחיל אותך מהסוף. אתה לא יודע, הוא מתכוון על שבת או על יום טוב? על חול המועד או על תשעה באב? אצלו הכל חרבתה. כמו בלי סוף, אתה יודע, הם שואלים אותי שאלות? הרב, בליל שישי הכנתי אוכל ואני מותר לי לשטוף את הרצפה. ולק, איזה ליל, איזה שישי. ליל שישי, הם קוראים לליל שבת ליל שישי. אתה צריך לדעת מה הולך בראש החילוני שלהם, שהם קוראים לליל שבת ליל שישי. ואו, הוא אומר לך לפעמים ערב שבת, הוא קורא לשתיים לפנות בוקר של שבת, ערב שבת. מטורלל על כל הראש. הרי אמרת בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת נקדה, זה שבת. מה נקראת הלילה? ליל שבת. תפילת ערבית של שבת. לא תפילת ערבית של שישי. שישי נגמר. מתי מתחיל? עכשיו הלילה מה זה? זה ליל חמישי, לא ליל רביעי. רביעי רח. ויש קריאת החמה, יצאו הכוכבים, חלס, לא יבוא עוד רביעי זה. לעולם, יבוא רביעי חדש. עכשיו, בחמישי, נכון? ויהיה ערב, ויהיה בוקר. יום חמישי. לא, לא שישי. אז אתה צריך להבין מה הוא אומר. הוא רב זלמן היה יושב עם התלמידים שלו, 30 תלמידים, אריות. יודעים את כל השס. הוא היה מפלפל איתם, מקשה להם קושיה, נו, תגיד תירוץ, נו, וזה, הם ממשיכים, לומדים, לומדים, מסכת אחרי מסכת. והנה, יום אחד הוא יצא רגע אחת לשירותים, אחרי 6 שעות הוא לומד איתם, צריך לקחת את השירותים, נכנס עגלון אחד. עגלון, ככה בגדים קרועים וזה. עגלון, יענו ערבנצ'י. ערבנצ'י, נהג מונית במילים אחרות. אומר, איפה הרב שלכם? לא, מה הרב שלנו? הרב שלנו עוד מעט יבוא. אבל אני צריך לשאול שאלה. אז מה, אז תגיד לנו את השאלה. לא, אני רוצה, אתם יכולים לדעת? הוא אומר, כן, למה לא? אומר, אני... ובאתי לשאול שאלה, אני כהן. מותר לי לקחת גרושה? אמרו לו, מה אתה משוגע? כתוב בפרשה, פרשת אמור, אמור אל הכהנים וכולי, אסור לכהן לשאת גרושה. ואז אתם פתוחים, אסור לי לקחת אותה, אסור לך. והתחילו להגיד עוד פעם, כתוב בתורה, ואמרו לו, ואמרו לו את הרמב״ם, ואמרו לו את השולחן ערוך, הכל בעל פה. והוא יצא, והם צוחקים. זלמן בא נכנס מהכניסה השנייה. זאת אומרת, אתם צוחקים. רב, ראית איזה העגלון הזה, הבעל הזה. הוא כהן רוצה לקחת גרושה, לא יודע שכהן אסור לקחת גרושה. הוא אומר, מה אמרתם לו? אמרנו לו, אסור, אמרתם לו, הבנתם אותו. בוא הנה, הלו, אברי מי, בוא, מותר, תיקח אותה. מה תיקח אותה, אדוני, מה תיקח אותה? אמרנו, אתם צריכים להבין אותו. הוא לא יודע לדבר, תחקרו אותו. הוא, העגלון, עכשיו, בא, אישה, הגרושה, רוצה לנסוע איתו מפה לתשכנת. אז הוא רוצה לדעת אם מותר לו, הרי הוא כהן, הוא יקח אישה גרושה איתו ברכב, הוא חושב שאסור. אתם לא הבנתם אותו. מה, הוא לא מתכוון להתחתן עכשיו, להתחתן מבגדים האלה הקרועים שלו, ואיזה זה, הכול הזה. שיהיו מאוס. הוא להחליף את הבקט שלו 72 שנה. מה אתם איזה? אמרו לו, אמר להם, תכן, תשימו לב, אחד שואל אותך שאלה, תדע, תבין איך הוא צריך לדעת. הוא רב חיים מבלוזים, שגמר את הלימוד שלו, הציעו לו להיות רב באיזה עיר. בבלוזים. הוא היה התחלה בווילנה, אצל הגאון מווילנה. בא לגאון, אמר לו, כבוד הרב, הציעו לי, וזה, אמר, תלך, לחיים טובים ושלום. מחר אני נוסע, אני בא להגיד לרב שלום, שהרב יברך אותי, אמר, יברך אותך. והוא היה תלמידו המובהק של הגאון מווילנה, מספר אחת. כל העדויות שיש לנו מהגאון מווילנה, זה רב חיים מבלוזין. בא, אמר לו, הגאון, תן לך מזכרת אחת קטנה. לוח שנה, שם לו בכיס. לא רב, מה זה? אמר, כן. הוא הגיע לעיר, השאלה הראשונה שאלו אותו, יש לי בר מצווה לילד, באיזה יום צריך לעשות? וואו. אמר, איזה חכם היה הגאון. אז אחרי זה בחג, כשהוא הגיע לגאון, אמר, רב ידע, אמר, מה חשבת שישאלו אותך בשר בחלב? שאלו אותך בורר, כושר ומתיר בשבת, וכל מיני הלכות קשות, או סוגיות שאתה עסוק בהן, כל מיני פלפולים. מה? אנשים שואלים, זה שאלות המצויות, תאריך, מתי המולד? בחודש הבא, מתי יוצא תתבב לחודש? זה מה שמעניין אותו. ואם אתה לא יודע, אתה לא רב. עכשיו רב גדול, מה הראש שלו בזה? איפה הראש שלו? צריך להסתכל בלוח. הוא כל היום לומד רמב״ם, טור, מפרשים, ענקים, צריך לדעת גם את הדברים הקטנים. זה החוכמה. זה החוכמה. היה רבי יוסף חיים עליו השלום. היה אז בזמנו, היו מוציאים שבועונים, ירחונים, זה נקרא כתבי עת. כתבי עת, בקיצור, עיתונים של פעם. מה היו כותבים? לא היו כותבים כל מיני שטויות, אובמה התקוטט עם אשתו, פוטין נתפס, לא יודע, על חם, הוא נתפס על קר, וכן זה הדרך. לא. היו כותבים שמה, שאלות, כל מיני אירועים שאירעו, מישהו עלה לתורה, וברך ברכה האחרונה קרה רק שתי פסוקים. מה הדין שלו? וואו. אז הוא מביא שולחן ערוך, הוא מביא הרמב״ם, הוא מביא הרשב"א, הוא מביא ראייה מפה, זה מביא ראייה מפה, והוא שולח תגובה. ותגובה על תגובה, וככה זה היה. עכשיו לא רק זה, גם כן כל מיני חידושים שהיה בעולם. למשל, פרי הפפאיה, פתאום הגיע הפפאיה. היום כבר יש הכל בכל מקום. העולם כפר גלובלי קטן. הגיע כפר פרי הפפאיה מהודו, היה רק בהודו. אינדיה. הגיעה משם הפפאיה. ראית פעם פפאיה? ראית. מיובשת או טריה? כזה גדול, כמו דלעת, נכון? ככה. וכזה, וזה אישה בהיריון, את תן לה לאכול, זה לא טוב לאישה בהיריון, שתדעו. זה הפרי הפפאיה הזה. מה דינו? זה גדל על שיח. זה העץ או האדמה, צריך אורלה, לא אורלה, ואיזה מעשרות עושים, ואיזה זה, אז דנים, והחכם הזה כותב כך, והחכם הזה, והחכם אחד מצא באיזה ספר שלא מצוי כל כך, אז כותב, או כל מיני חידושים שיש בעולם, תואמים דברים יוצאי דופן, היה רבי יוסף חיים באופן קבוע מקבל אותם, היה כמו הצפירה, הלבנון, אני יודע, היה שם כל מיני שמות, כל אחד היה מוציא, איזה קונטרס או איזה חוברת, והוא אפילו היה כותב שם. לפעמים הוא כותב בספריו, שהוא שמע איזה חידוש שקרה באמריקה, שהיה זה וזה, והיה כך וכך, שמה היה אחד באמריקה פעם, קראו לו יהודי, ביזו אותו, אז היה אחד, אמר לו לרב, למה הרב צועק עלינו שנשמור שבת, ושנעשה זה ונעשה זה, בוא אני אקח אותך לאמריקה, חבר שלי חזר משם עכשיו, מלא מחללי שבת, מלא אנשים ככה, והם חיים יופי, ואיזה יופי, כמו בגן עדן. אמר לו, אתה מדבר עליהם, שביניהם, קודם כל, שביניהם אחדות, שביניהם אהבה. אחד עוזר לשני, לא כמו פה, אחד טורף את השני. והם שם גם מתגאים ביהדות שלהם. בוא אספר לך, מה קראתי בעיתון? אומר לו, איזה יהודי אחד באמריקה. שיום אחד היה נסע שם למשכן הנשיאות, ומשם הלך לא יודע לאן, וקראו לו יהודי. ג'ויש. אבל ג'יד, יותר ככה זה שם גנאי כזה. וזה היה לפני 150 שנה, אנטישמים כולם, מה שמה. מאיפה אמריקה? האמריקאים אומרים לנו, תחזירו את השטחים. למה הם לא גנבו את השטחים שלהם? מאיפה? לא לקחו מהאינדיאנים? על מה הם מדברים בכלל? הם יש להם בכלל, הם נולדו שם? מאיפה הם באו? באו מבחוץ, גנבו את האדמה הזאת והתלבשו עליה. שלא יספרו לנו סיפורים. הם באו, נהיו לנו, יענו אבו עלי היום. קיצור הדברים, הוא קראו לו זור יהודי, וזה מה עשה יום אחד, קראו לו יהודי, עם האוטו שלו נסע, לקח כסף, היה דולרים אז מכסף, מטבעות, והתחיל לזרוק, תצעקו יהודי. יא, שתן להם את הפה. ואמר, אני מתגאה שאני יהודי. אומר, נו, אתה רואה? אומר, אתה תלך בין ערבים, יקראו לך יהודי, וזה, אתה תפחד, תתבייש, תחליף בגדים לערבי, תלבזה, תדבר כמותם, אתה יודע מה? תראה, הוא לא פחד. הוא התגאה, לכן השם יתברך נותן להם. זה סיבות. לפעמים אתה רואה איזה מישהו שהוא לא עושה את רצון השם, ופתאום הוא מצליח. כי יש דברים שהוא עובד את השם. הנה, הגמרא לא אומרת על משה רבנו עליו השלום. בא להיכנס לארץ, אומר לו, לא, אתה לא תיכנס לארץ. אומר למה? אני התעצמות יוסף, הכנסתי, מכניס איתי. ועכשיו אני מעביר אותם לישראל. לנותן אותם ליהושע בן נון, שהוא יטפל, כי זה סבא שלו, יוסף הצדיק סבא של יהושע בן נון. אז, ואני לא נכנס לארץ. אבל אני אגיד לך למה. תשמע, איזה תירוץ, איזה שכור עונה לו. יוסף הצדיק, כשאשת אדונה והאלילה עליו, ואומרת, הביא לנו איש עברי לצחק בי, בא אליי, ויקרא בקול גדול, אז הוא שתק, אמרו עליו, איש עברי, יהודי יענו, בא מארץ ישראל, מפלסטין הגיע, וכו', לא דיבר. שתק ושמח והסכים שהוא עברי. אבל, וגם הוא אומר אחר כך, כי גונוב גונבתי מארץ העברים. וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. אז הוא אומר, מאיפה הוא בא? הוא לא מפחד להגיד. משיח בדרך עבר ברגע זה את מחלף הראל לפני הכניסה לירושלים. נא להתעורר. כן, אני אגיד זה בגורזינית גם. קיצור, אז הוא, אבל אתה אומר לו, משה רבנו, משה רבנו, כשאתה אומרים עליך שהיית אצל יתרו, בבית של יתרו, שבאו הרעים והגרשום, ויעקב משה ויושיען, ויש כצונם. אומר להם אבא שלהם, מדוע זה מיהרתם בו היום? ואמרו, איש מצרי צילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו ויש כצון. מה זה איש מצרי? ראשי במקום שואל. וגם הגמרא שואלת, הגמרא אומרת, לבוש, לבוש מצרי. הם לא ידעו מאיפה, הוא בגדים של מצרי. ואתה שומע שאומרים עליך מצרי, ואתה שותק, היית צריך להגיד, אני יהודי. לא תיכנס לארץ ישראל. תראו איזה מצב זה. תראו כמה זה חמור. אז אם כן, זהו, זה צריך להיות האדם חזק. כמו שרגת אריה, אמרתי לכם, הוא היה פעם נוסע בעגלה. העגלון לקח אותו, נוסע בעגלה. בדרך, פתאום באו גנבים, שודדי דרכים, הוציאו חרבות, לא היה זה קטחים. הוציאו חרבות, חניתות, כל מיני, תעצור, אמרו לו, תפתח, רוצים לראות, חשבו יש איזה עשירים בעגלה, יש להם סחורות, רוצים להנעים, פיראטים. אומר להם העגלון, דחיל קום, אין פה אף אחד, יש לי פה אחד רב יהודי, עני, מרוד, אין לו אפילו לחם לאכול. אומר לו, תפתח את העגלה מהר. סבור, שאגת אריה רוצה למהר להגיע לעיר. הוא לא יודע מה יש שם. אז הוא צועק על העגלון, תיסע, מה אתה מקשקש עם אנשים? הוא מדבר עם שוטטים עכשיו. הוא אומר לו, תיסע! עכשיו הוא ראה שעם העגלון הוא לא מסתדר, העגלון ממשיך לדבר, פתח את החלון, לראות מי זה, הלו מי זה אתם מפריעים לנו בדרך. אלה השודדים, רק ראו את פניו של השאגת אריה, שתי לחיים אדומות כמו לפידי אש, זקן כזה, בקשופת שהוא עצבני, גם הגבות שלו עמדו, וזה נהיה כזה כמו, והוא אריה שאג עליהם, הלו! אלה רק שמעו את השאגה שלו, ברחו, עד היום לא נודעו עקבותיהם. שאגת אריה. ככה היה. אז מה, מי שלומד תורה, מי שזה, לא, לא, כולם מפחדים ממנו. יראים מפניו, לא צריך לחשוש. אז זה היה שאגת אריה עליו השלום, אז אנחנו היינו עוד במאירי, אתם זוכרים? לא זוכרים. נכון? המאירי עליו השלום, קראו לו רבנו מנחם המעילי. וקראו לו מאיר על שם שהיה מאיר את העיניים שלהם בתורה. הוא כתב, אז מצאו את הספרים שלו, כתבים, היום יש לנו ברוך השם מאירי על השס, שזה גם במאגרים, משהו פלא, איזה כתיבה, צחה, ברורה, לשון זהב, אתה מבין אותו, מבאר לך כל סוגיה, כל עניין, כל משפט, משהו, לא יתואר. הוא היה באותו דור של הרשב"א, רמב"ן, מי עוד היו איתו, הרשב"א, הריטב"א, החבר שלהם, הם הרביעייה למעשה הנבחרת שכתבו פירושים על הש"ס, משהו פלא. הרבה פעמים הדברים שלהם תואמים. אז הוא המאירי כותב, יש לו בספר משלי בהקדמה, הוא כותב, החכם השלם, תשמע, החכם השלם, צריך לדעת איפה הוא מדבר, וכמה ידבר, על מה ידבר, ואיך ידבר. זאת אומרת, אם אתה עכשיו, אנחנו כעת חודש אדר, ואומר להם הלכות תשעה באב, מה הקשר? אתה צריך לדעת איפה זה. ואם הוא נגיד הלך לישיבה שמה של גדולי עולם, אנשים ענקים פלפלנים, מתחיל להגיד להם אגדות וסיפורי מעשיות. ואלה, אתה מבזבז לנו את הזמן. תגיד לנו קצות החושן, תגיד לנו נתיבות המשפט, תגיד לנו מהרם שיף, קופיות, פלפולים, תוספות עם נפקמינה, זו, תביא לנו איזה שח או תז, שפתי כהן, בי. הוא היה באותו דור, הוא היה פלפלן גדול, כולו חי 42 שנה, שפתי כהן, ועבר איסורים נוראים, והיה איתן וחזק ולא פחת מפני איש. הוא בדור שלו היה תורי זהב, יותר גדול ממנו, הוא רבי שבתאי כהן, הוא תורי זהב, רבי דוד סגל, לוי היה. והוא היה רבי דוד סגל ענק, 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 בדיני איסור ויתר, גם באורח חיים, משהו לא יתואר. ובדיני איסור ויתר ובשחיטה ובבדיקות ובסרחות ובתערובות ובשר בחלב, זה היה המקצוע שלו. תורי זהב, ענק שבענקים. הוא היה כתב עליו, השח, חלק עליו בכמה מקומות ואפילו התקיף אותו. תקיף אותו, במילים חריפות. אחרי זה התורי זהב כתב את החיבור שלו, הוא מה עשה השח? כתב חיבור מיוחד נגד התורי זהב, קרא לו נקודות הכסף. למה? על שם מה? יש בשיר השירים, תורי זהב, שמה תורי בטף. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, כי זהב עם כסף הולך יפה, יש לך כלי כסף, עליו נקודות של זהב, או הפוך, זהב הוא אדום, אתה שם לו נקודות לבנות, זה נהיה משהו ככה מרהיב עין. והוא בכל זאת, הוא התורי זהב, הגיע השח אצלו, קיבל אותו כבוד גדול, ואהבה עצומה, שלושה ימים מרח אותו בביתו, אכלו ושתו יחד, והראו אהבה, אפילו שהם רבים ביניהם בהלכה. והוא כותב וסותר את דבריו, זה, 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 זה לא, לא קשור, זה לא אישי. זה, זה היופי. והוא מתאר איך שהוא בא אליו וקיבל אותי בסבר פנים יפות, חיבבני וחיבדני מאוד. זה כותב השח על התורי זהב. אז ככה היה ביניהם אהבה גדולה. אז זה אפילו ש... אז אומר, צריך לדעת מה כותב, ולפני מי הוא כותב. עכשיו יבוא לפני אנשים חכמים, אנשים פשוטים, מסכנים, לך איזה מושב פה, אני יודע מה, יתחיל להגיד להם, יש מהרם שיף, הקשה קושיה כזאת, סוגיית תגרי לוד, מה זה תגרי לוד, איפה נכנסת, פרק חזקת הבתים, מתחיל להגיד להם, מי שאחזו קורדיאקוס, יתחיל מקשה מפה, ופרק מרובה ומקשה משם לפה, מה, לא הבינו כלום, איפה התחיל, איפה גמר. צריך להתאים את הדברים שלך לאנשים ששומעים אותך. וכן צריך לדעת כמה לדבר, לפעמים מדבר, 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 מעייף אותם, או להקרג אותם, כולם נרדמו. אתה יודע, סיפר לכם, היה לי איזה חבר, עליו השלום נפטר, היה לא, בישיבה, והוא גר ממני בכמה שנים. זה החבר הזה, יום אחד באו מהצבא, אמרו לישיבה, היה, למה היה לידינו מחנה שנלר. מחנה שנלר זה הגרמנים הארורים, הם הקימו אותו. לטורקים, בנו שם איזה מחנה. אחרי זה גורשו הבריטים מהארץ, הצהל לקח אותו. מעשה הפיקוד של ירושלים שם היה. אז היו באים, אנחנו כל התרחשות היינו רואים. רואים פעמים טנקים, זחלמים, הטנקים של פעם זה טנק צעצוע. כמו פולקסווגן כזה חיפושית. אז היו באים, אז היו הרבה פעמים קצינים של צהל מסתובבים, באים. הלו, אולי אתם מוכנים מישהו לבוא אלינו להתפלל בימים נוראים, לא כאן באיזה מחנה, באיזה בסיס. אז הלכו, זה הלך התמים, הוא צדיק כזה. הלך שם, אמר אני מוכן להיות שם החזן. עשה החזן, ראש השנה, הגיע יום כיפור, עשה להם בלילה, הכל כנדרה, הכל היה בסדר, ערבית, סליחות. ביום כיפור, תחיל, עשה ביוצר, העריך להם, העריך להם, הגיעה עמידה של שחרית, אלה חשבו רק כולה שעה התפילה. הם רגילים בשבת, טק טק, מסיימים והולכים. זה עמד עמידה, מעריך, מעריך, על הצעתנו לפניך בבלי דעת, הצעתנו לפניך בשגגה, הצעתנו ובוכה, בוכה, והתלית על הראש שלו, והוא עומד מתפלל. זה חצי שעה עמידה, הוא אמר לי, עשה שלוש פסיעות, הסתכל אחורה, אין אף אחד. כולם ברחו. שומע שיום כיפור, לקרוא בתורה עוד מעט. עכשיו אסור לו לצאת מהבסיס, איפה ילך? לא, לא יצא איש ממקומו ביום השביעי, יום כיפור חמור. הלך, אחד אומר לו, עזוב אותי, אני בשמירה. הוא אומר לו, אני ליד התותח. הוא אומר לו, אני זה. הוא אומר לו, אני עייף, הראש שלי כואב. הוא אומר לו, לא ישנתי כל הלילה. כל אחד, עצי, התחנן, 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 משך איזה עשרה בקושי, הביא אותם שם. ויאללה, עכשיו למד לקח, לפלף את התפילה מהר, אמרו לו, כל זמן עומדים תום השעון, ככה מסביב. וחזר, אמר, זה לא ישכח את היום כיפור הזה. אז צריך לדעת תמיד להתאים לפי הציבור. וכל אחד והעניין שלו. אני אומר, זה החכם גם, צריך לדעת כמה, גם כמה לדבר. לפעמים מדבר קצר, לא הבינו אותו. הוא לא פירש את דבריו. וצריך שיבינו אותך. וגם אל תחזור הדבר 10 פעמים. טוב, מסרת את המסר, נקלט. המשיך הלאה, בדין ויעבור. אז זה צריך לדעת תמיד ואיך לדבר. לפעמים הוא צורח. אנשים לא יכולים, יש להם אוזניים רגישות, חלשות, מה זה? יכול לעשות להם, לקרוא עליהם את אור הטוף. ויש, שהוא מדבר בשקט, זה ככה, לא שומעים כלום. צריך לדעת, להתאים. זה כותב המאירי בהקדמה לספר משלי. לכן כאן נחזור, משה רבנו עליו השלום, בא ביום שבת, אז הוא לימד אותנו כאן, שתי הפסוקים האלה, שבשבת ללמוד הלכות שבת. עוד יותר, הגמרא בסוף מסכת מגילה, שמה אומרת, כולה אומר פסוק בשעתו, מביא גאולה לעולם. כל מי שאומר פסוק באותו זמן ששייך לו בגאולה, יותר מזה. לפעמים יש, תראה, בן אדם לומד על הסדר גמרא, או יש לומדים זוהר על הסדר, או מדרשים. פתאום יוצא לך בדיוק פרשת השבוע, יוצא לך בדיוק עניין של מגילת אסתר. זה סימן שבשמיים אוהבים את התורה שלך. כי זה לא מכוון, אני לומד לפי סדר, הגעתי לדף הזה בדיוק. ובדיוק יצא לך הנושא הזה, זה סימן. אותו דבר אומר הרב חידה, לפעמים אדם מחפש איזה ספר. הוציא את הספר, איך שפתח יצא לו, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, והתורה שלו רצויה אצל השם יתברך, לכן מיד מצא את המקום שהוא אמור היה לחפש אותו. לפעמים בן אדם יכול לחפש חיפוש בחיפוש ולא מוצא. לפעמים מוצא שמח עליו כמוצא שלל רב. ככה זה. זה כל דבר בתורה, זה שלו. זה המעלה שלו. לכן מכאן למדנו ללמוד הלכות שבת. וזה רבותיי דבר חשוב מאוד. יש ספר קו הישר. היה קדוש מאוד האיש הזה. קדוש, קדוש, קדוש. חי לפני, בזמן הרב חידה בערך, 250 שנה, הוא כותב בספרו שאדם ייקח לו ספר הלכה או ספר מוסר קבוע בכל ארוחה וארוחה, לפני ברכת המזון ישלוף אותו, ילמד שלוש סעיפים, או שני סעיפים. ואומר אחרי זה שיסיים את הספר הזה, יעשה לו סעודת סיום, ואין כמו הסעודה הזו שהיא חשובה לשם יתברך. כיוון שהוא אוכל, והוא לא רק דואג לקיבה שלו ולגוף שלו ולגשמיות שלו, אלא דואג גם לרוחניות. זה אכל משולחנו של מקום, כמו שהמשנה במסכת אבות אומרת, שולחן שאמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום. לעומת זאת, שולחן שלא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכל מזבחי מתים. לכן מובא הרב חידה מביא, שאם אתה רואה זבובים באים על השולחן, מתגרש אותם מפה, מתגרש אותם משם, מתגרש אותם מפה, זה סימן, באו להגיד לך, תלמד תורה. תלמד תורה, אתה מדבר דברים בטלים, באים זבובים. או כמו שכותב רבי אליעזר פאפו, עליו השלום, עליו השלום, בעל פה ליועץ, שכמה, חיבר איזה 60 ספר. אחד מהם, זה על השולחן ערוך. איך קוראים אותו? חסד האלפים. חסד האלפים. הוא כותב שם בספרו חסד האלפים, שאם בא אליו יהודי, אמר לו הרב, אני מוכר חנות של בדים. יבש, 4 שעות לא בא בן אדם. אומר לו, מה אתה עושה כשהם בבאים? אומר, אני לוקח הגזטה. גזטה עדה, יענו עיתון, נייס, חדשות. ואני מעיין, קורא, דף ראשון, דף שני, עמוד שני, תור זה, לפעמים שתם דברים שלא מעניינים בכלל. שזה וילה באיזה מקום, מה לך ולווילה הזאת, וכסריה, ואתה תגור שם, רוצים עליה 15 מיליון, דרוש כזה, קורא את זה, קורא. אומר היצר הרע, מבסוט שאתה קורא את זה, לא שולח לך קליינטים. מה אני אעשה? אומר, תקרא ספר תהילים, תקרא, 10 קליינטים יגיעו. ככה עשה. כך ספר תהילים, השטן לא יכול לסבול שהוא לומד תהילים, שולח לו קליינטים. אותו דבר זה גם סגולה להינצל מפקקים. יש פקק, תתחיל להגיד תהילים. הוא שומע ספר תהילים, מהר פותח לך את כל הפקקים. מגיעה המשטרה, סירנה, זה פותח לך את הדרך. ככה זה, מה לעשות. אז מכאן למדנו ועוד. מה אמר להם עכשיו משה? עוד דבר, רבותיי, למדנו כאן בפרשה הזאת. זה הדבר אשר ציווה אדוני למור, קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני, זהב וכסף ונחושת. בשביל מה משה חוזר על זה? הרי כבר בפרשת תרומה אמר, וזאת התרומה שתקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, לפני לדבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. אלא רבותיי, יש פה הלכה שצריך להיזהר בה. דוגמה. שגמרא מסכת בבא בתרא אומרת, על הפסוק בבוש כצירה תבישנה. מה פירוש? הגויים למה זוכים לחיות בעולם? למה יש להם ארמונות? יש להם עושר, ויש להם מוסדות, ויש להם בנקים, ויש להם כסף וזהב לרוב, שהם עוזרים לעניים, עוזרים ליהודים גם. אם אתה לא תיקח, אתה היהודי, לא תיקח כסף מגוי, הגוי הזה ימות. כי כל מה שהוא חי, זה בזכותך. אז הגמרא אומרת שם, שאסור לקחת כסף מגוי, שזה חילול השם. אם לפעמים זה יהיה איבה, אם לא תיקח, אז אפשר להעלים. אבל לך תחילה, תיקח כסף מגוי. צדקה מגוי לא טוב. שנאמר, צדקה תרומם גוי, וחסד לאומים חטאת. צדקה תרומם גוי אלו ישראל. מי קם לך כישראל גוי אחד בארץ? אז אדרבה, היהודי שנותן צדקה, זה מרומם אותו. אבל הגוי שנותן צדקה, זה לא לשם שמיים. מה הרעיון פה? אומרת הגמרא שכאשר יהודי נותן, הוא נותן בכל מצב. הוא נותן בשביל בית הכנסת, לא אכפת, יזכירו את שמי, לא יזכירו את שמי, ישימו שלט, לא ישימו שלט, יהיה נר זיכרון, לא יהיה נר זיכרון, יכבדו אותי, לא יכבדו אותי, תן! נותן לישיבה, נותן בשביל ללמוד תורה, שם שמיים, מכל הלב. אבל הגוי, הכל זה תחבולות של התחבולות, הכל של כבוד והכל. לכן, צדקה, תרומם גוי, זה ישראל. תרומם אותו. אבל חסד לאומים, חטאת, חסד מהגוי, לאומים, זה אומות העולם. חטאת זה עוון. לא לקחת. יש האמת שאלה בהלכה, אם מותר לקחת ממחלל שבת ופרהסיה כסף. לפני שעל ידי הכסף אתה לוקח ממנו, אתה גורם לו שהוא ילך וימשיך בדרכו שלו, והוא מרגיש גם שכאילו הוא נותן שוחד. כאילו הקדוש ברוך הוא מקבל שוחד. והשוחד לא ייקח. וזה נכון שמעריכים אפו איתו בזה, כמו שהגמרא מביאה על אחאב. אחאב מלך ישראל היה עובד עבודה זרה. אשתו איזבל, גם היא הייתה יצרנית של הפסלים. ולא רק זה, הרגה את כל נביאי השם. השאירה 450 נביאי בעל ו-450 נביאי השטרות. 400 נביאי השטרות, 850 נביאים, כולם של שקר. היחיד שהיא לא הצליחה לשים ידה עליו, זה אליהו הנביא. והוא עומד בראש הכרמל, וצועק, הן, אני נותרתי לבדי, לכו תגידו לאיזבל שאני פה, נראה אותה נוגעת בי. אליהו בהר הכרמל. איי, זה ככה היה. ואחר כך עובדיה, הוא שולח אליהו את עובדיה שיקרא לאחאב, כשהיה בצורת, לא היה פה גשם. אז עובדיה בוכה, אומר לו, מה אתה מכניס אותי לתוך הצרה הזאת? אתה שולח אותי לאחאב להגיד לו שאתה נמצא פה. אתה, אני מכיר אותך, אתה אליהו הנביא, אתה מלאך. פתאום יישא אותך הרוח, אתה תגיע לקצה כדור הארץ. אני יודע לאן, אתה תעלה לירח, תעלה לשמיים פתאום. ואני הולך לאחאב, אני אומר לו, הנה אליהו נמצא פה. אומר לי, איפה? בהר הכרמל. באיזה גוש? גוש 81? חלקה 22, אני יודע מה במטר הזה. הוא בא, לא רואה אותך, יהרוג אותי. אז אומר לו אליהו, לא, אני מבטיח לך שאני פה. באמת ככה היה. בא אחאב, אליהו רץ לפניו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואמר לו שייתן גשם, ונתן גשם. הוא אמר, היה השם צבאות אשר עמדתי לפניו, כי אם יהיה תל ומטר משה, כי לפי דברי. ככה אמר אליהו. אז אם כן, מכאן רואים, איפה היינו תרומה לקחת, מה הייתה עושה איזבל? כל יום שוקלת את אחאב. היה עולה 500 גרם, אחר הביאה לו איזה עגל יפה, אחר כך הביאה לו איזה יונות ממולאות, וזה, אז הוא עלה במשקל, מיד שוקלת אותו, אז האב נותן את בית המקדש. וזה העריך השם הפית. אפו איתה, יודעת שצדקה יכולה להאריך את החיים של האדם. כמו שדניאל אמר לנבוכדנצר, שתן צדקה וזה. אז לכן, לקחת מגוי או לקחת ממחלל שבת, יש בעיה, כי בינתיים הוא עושה על גבך, הוא עושה עוונות. והיה מעשה רבי יהודה צדקה, עליו השלום, נסע פעם ראשונה לניו יורק, שם הקהילה החלבית. היום ברוך השם יש שם הרבה הרבה תורה. סיפרו לאנשים משהו מדהים, מה ששמע. כל בוקר, 3 שיעורים, כל שיעור הזה, שיעור אחד, 150 איש, שיעור אחד, 500 איש, שיעור אחד, 200 וכמה. כמה בתי כנסת שמה, בניו יורק, יושבים לומדים. יש אפילו שיעור, לומדים את הספרים שלנו, שיבת ציון, ו- ועוד, ואורחות ציון, לומדים את זה על הסדר. ומבסוטים עד הגג. בקיצור, הדברים, היום נראה שם, ברוך השם, קהילה גדולה מאוד וענפה, ויש להם מודעות של תורה, יש להם. אבל אז עוד לא היה, לפני 30 שנה, 35 שנה, היו אפילו מחללים שבת, שמשמור. והיו פותחים את העסקים בשבת, והיו באים שם בפריצות לבית הכנסת, אבל היו הרבנים מקרבים אותם, שלא יתבוללו בין הגויים. ואפילו ביום כיפור, סיפר לי חבר שהיה שם ביום כיפור, והשתומם, זה 2,000 איש בבית הכנסת, ובחורים, ופתאום באות בנות, ומצחקקים איתם, מצחקקות איתם, מה זה? אז הוא הלך לרב, אמר לו, אל תתערב אתה בעסק שלי, תלך למאה שערים. זה לא העסק שלך. אני יודע מה שאני עושה. אני קורא לבנות האלה שיבואו לכאן, שיתחברו עם הבנים ויתחתנו איתם. אחרת הבנים האלה, כל אחד יש לו איזו שכינה גויה, או איזו שיקסה שהיא בעבודה וזה, ושם עין עליה. ככה ימצא בת ישראל, ואנחנו רוצים שיתחתנו בנים עם בנות יהודיות. ואחר כך אנחנו מקרבים אותם, מחזקים אותם. באמת, ככה היה. הלך שם הגאון רבי דצדקה. ועלה לשם וראה אותה, ושם יש מגבית שנתית שעושים לישיבת פורת יוסף. וכל אחד תורם, היה אחד מחזיק 20,000 דולר, אחד 15,000, אחד 30,000, ומזה היו מחזיקים את הישיבה למשך שנה. תקציבים אדירים היה לישיבה, זה לא פשוט. שם 300 לומדים, ועם פנימיה, ועם כל ההוצאות, ומשכורות של רבנים, משכורות של... הישיבת מקובלים לבד היה 30 מקובלים, כל אחד מקבל משכורת. צריך לפרנס אנשים. הרי זה יש גם אלה שנפטרו לא עליכם, אז האישה חצי, זה כמו פנסיה, הייתה מקבלת, האלמנה חצי. אז זה קיצור, מה עושים? אז הוא עמד לדרוש, אבל ראה את כל זה. לפני שהתחיל לדבר, אמר רבותיי, אני שמעתי עליכם שאתם אנשים מחמדים מאוד, ונדיבי לב, מחזיקים ישיבות, והרבה תורה יש בזכותכם. וחבל לי שאתם תפסידו בגלל איזה דבר, שאתם תחשבו כעת, שאני עושה כעת מגבית לישיבה פורת יוסף, שעיר מעשה הישיבה הייתה אז יחידה ספרדיה, ישיבה ספרדית יחידה, שממנה יצאו כל גדולי העולם, ואתם תיתנו כסף, על חשבון זה, תלכו היום אחר הצהריים לים, בשבת, ותסעו ותלכו למסעדות, תלכו לכל מיני מקומות, ואחרי זה אתם תעשו גם, תתנו צ'ק, שמן, 20,000 דולר, ועל חשבון זה אתם הולכים לדיל, דיל זה העיירה של נופש שם. שכל זה היו פעם בשנה, יוצאים שם חודש, יש כאלה מהדרים חודשיים. יוצאים שם. ואוכלים ושותים, מכל מה שיש. אומר, בשביל זה, אל תחשבו שבשביל זה יהיה לכם כפרה. תדעו, הקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד. אבל אם אתם באמת אוהבים את התורה ואוהבים זה ואתם תקבלו עליכם, שתהיו, תלכו בעבודת השם, תשמרו שבת, תתחילו לשמור לאט לאט, ואת העסקים תפסיקו להפעיל אותם בשבתות, ואתם תיתנו כסף, ואז אתם תזכו להיות אנשי העולם הבא, תהיו שכנים של התלמידי החכמים בעולם האמת. ושמע גבאי אמר, שוסה וואל חכם, راحوا المصريات اتدعت الحلبين وا 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 كبديم كده راحوا المصريات مصريات زي الكسف بول راحوا المصريات سوا سقط 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 زي كلكل تاكل اكل خربان خربوا ودفكا هم نتنوا حرزه كفول امال احنا يوديم شتوهب اتانا نتنوا كفول ولات لا تتكربوا זה החוכמה. לא ניקח ממנו את הכסף. אתה תהיה בסדר. כמו שיש לנו היום כל מיני בבות במיניהם. הבבעלי, בבבובה. האדמור מזה, והאדמור משנחאי, והאדמור מפלסטין. כן. רק האדמור מזה הוא עוד לא ראיתי. מטהרן ומשם, איך קוראים לזה? נו, מהעיר שלו, של... לא! איזבאוני! מתדרדדל ישאלה יהיה לו. אז ברור לי. כן, אז ככה זה. הייתה, צריך לעודד אותו ללמוד תורה, לחשוב בתשובה שלמה. זה העיקר, לעבוד את השם. מה זה תפקיד של רב? היום חושבים תפקיד של רב, תפקיד של עורך דין, איך להתיר לו כל מיני איסורים. וזה לא זה, זה לא ככה. תפקיד של רב, לעודד, לחזק, רבי חיים פלאצ'י כותב, שאוי לו לאותו רב שיבוא לעולם האמת, והאנשים שלומדים איתו, לא איתו. כי הם נמצאים בגיהנם. כי הוא לא לימד אותם תורה כהוגן. ידע רק לקחת מהם כסף, ידע רק לעשות איתם איזה סעודות, לספר להם בדיחות, ולא חזק אותם בעבודת השם. אז מה עשינו? זה העיקר, בשביל מה התפקיד שלנו פה? חזק בעבודת השם. ושמעתי לספר לכם סיפור מאבא עליו השלום. אמר לי, שאמר לו את זה מורו ורבו רבי יהודה פתיה. אומר, נשמת הבן איש חי, רבי יוסף חיים. אנחנו יכולים להגיד את זה גם על רבי עובדיה יוסף, אותו דבר. כמי יוסף עד יוסף, לא קם כיוסף. אמר, נשמת רבי יוסף חיים. הייתה צריכה לבוא בדור של התנאים. הגיע הדור הזה, לפני 100-150 שנה, שרבי יוסף חיים חי בו, והקדוש ברוך הוא הכריז ברקיע, נכנס לתוך המקום של נשמות של הצדיקים נמצאות, ואמר, מי מוכן לרדת לדור הזה ולהאיר את העולם בתורה שלו, וללמד תורה את ישראל? כי הדור הולך ומתמעט. וזה דור יתום, הגמרא אומרת, כל דור יתום, לעומת היתום שאחריו. כמו אביי, אביי, אתה יודע מי זה היה אביי? גדול האמוראים. הוא רבה אומר לו, ענן יתמה, אנחנו יתומים. איפה היה רב, שמואל, איפה רבנו הקדוש, איפה רבי שמעון בר יוחאי, איפה רבי מאיר, איפה רבי עקיבא, אנחנו יתומים. אביי אומר לו, וענן יתמה די יתמה. אנחנו יתומים של היתומים, אז מה אנחנו נגיד בכלל? אז אמר הקדוש ברוך הוא, נו, בא נשמת רבי יוסף חיים. ואמר לו, אני מוכן לרדת, אבל אני מבקש ממך הבטחה. כיוון שרבנו הארי כתב בשער הגלגולים, שמי שלא היה צריך לבוא בשביל עצמו, אלא בא בשביל אחרים, מובטח לו שלא יחטא. תבטיח לי שלא ייפול באיזה עוון. כי הוא יורד לעולם הזה, זה משוכן. הבטיח לו הקדוש ברוך הוא, שהוא לא ייקשל בשום עבירה. ואז ירד והאיר את העולם כולו. העיר את העולם כולו, עד היום תראה התורה שלו בן איש חי, לא השאיר נושא שלא כתב עליו. הוא, רבי חיים פלאצ'י לפניו, רב חידה לפניו, כולם עליו, באותו מסלול. אותו דבר מרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום. אותו דבר. זכה, זה נשמה שבאה, לא באה בשביל עצמה. הוא למד תורה לעצמו, למד ולמד ולמד, בטוח שהיה נשמה בדורות קודמים, שלמד וידע הרבה. אבל הוא בא ללמד אותנו. תראה, כל מה שהוא הקים, כל החיבורים שלו עד היום, לומדים אותם, זה, אני אומר לכם את האמת, אני בשבתות, יוצא לי הרבה לשבת ככה במנוחה עם הספרים שלו יביע. אומר, אתה קורא, אתה מרגיש, אתה בגן עדן, ברקיע השביעי, איפה, איזה חידושים, איזה דברים, איזה קושיות, איזה פירושים, איזה הלכות, איזה לא מניח אבן שלא הופך אותה, לא מניח הלכה שלו, זה המתק שפתיים. והרהיטות הלשון, והניסוח, והעריכה, זה היופי של התורה. זה צריך לדעת, שזה החוכמה של התורה הקדושה שלנו, שהקדוש ברוך הוא מצמיח לנו גדולים. אלה גדולים שצריכים ללכת אחריהם, אבל לא כל מיני אנשים שלא יודע, לא יודע לדבר, אבן הוא, אומר הנביא, לא יודע לדבר, עץ דומם. תגיד לו, תגיד איזה הלכה, תגיד איזה משהו, כלום. הרב חידה, עליו השלום, בזמנו כבר היו לו כאלה. כותב לפני 250 שנה על המשנה באבות. אם הרב דומה למלאך אדוני צבאות יבקשו תורה מפיו, ואם לא בא לבקשו תורה מפיו. אז המשנה באבות אומרת משהו אחר, זה גמרא. המשנה באבות אומרת שאמרו עליו על רבי חנינה בן דוסה, שהיה מתפלל על החולה, והיה אומר זה חי זה מת. אמרו לו, איך אתה יודע? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי. אלא אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל. אם אין שגורה, יודע אני שהוא מטורף. זאת אומרת שהוא היה מתפלל על החולה, אם התפילה הייתה רוהטת, ויוצאת מפיו באופן קולח, יודע שהמצב טוב, החולה הזה יתרפא. אבל אם פתאום מתחילת גם לגמגם ולעצור ולא לזכור את השם, אז יודע שיש פה איזה בעיה, יודע אני שהוא מטורף. אז גם כאן הוא אומר, שגורת תפילתי בפי, יודע שהוא מקובל. הוא אומר, אני מקובל. אומר, תדע שהוא מקובל. אומר, מקובל זה כמו כאב בטן. כאב ראש, פעמים אפשר לראות, אדום לא פה. כאב אוזניים, מסתכלים באוזן, אתה רואה שם דלקת. יש לו נזלת, רואים, נוזל כל הזמן, יש לו זה, חנונה. וכן, אז זה הדרך. אבל, כאב בטן, אוי, כואב לי, כואב לי, כואב לי. באיפה אתה יודע, כואב לו, לא כואב לו. מה, אתה רנטגן? מאיך תדע? אז הרבי עזרתי אומר, זה מקובל, זה כאב בטן. הוא אומר, אני מקובל. מאיפה אתה יודע, אם מקובל, לא מקובל. אז אומר הרב חידה, תגיד לו, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, הוא אומר, אני מלאך. מה זה מלאך? אני יודע, קבלה, למדתי עץ חיים, למדתי את כל משנת חסידים, אני יודע רבי יעקב צמח, אני יודע עליו השלום הרמה מפנו, הכל. אומר הרב דומה לו, תבקשו תורה מפיו, תגיד לו, תגיד איזה פסוק, תגיד איזה משנה. ואם לאו, אני בקשו תורה מפיו. אם הוא לא יודע, אומר, אם פשט גם הוא לא יודע, פסוק בתורה לא יודע, פסוק אחד לתהילים, לא יודע להגיד אותו בלי שיבוש, זה תעזוב אותו, תברח ממנו. התורה, התורה היא העיקר, זה הדבר העיקרי. עכשיו דבר אחד, נסיים בזה, כפי שנסיים, עוד, מה, למה המשכן חזר על עצמו עוד הפעם בפרשה הזאת? פשוט מאוד במשכן, תדעו, זה גוף האדם. זה בא ללמד אותנו שהגוף שלנו זה בית מקדש. תראו שהגוף מחולק שלושה חלקים. יש את חלק הרגליים והבטן, שזה החלק הגס. שם נמצא המזון, האוכל, וגם אז הוא אמר שהאדם ברך אחר כך אשר עצר. והרגליים הם נקראים לבר מגופה. אחר כך יותר למעלה, אזור החזה, שם נמצא הלב, הריאות, לאיברים יקרים, חשובים, הצלעות, והזרועות יוצאות משם, שכל המלאכה וכל העניינים עושים שם. ועדיין זה לא הכי חשוב, הכי חשוב זה הראש. בראש מה יש? שבעה נקבי המוח, ככה זוהר אומר. שני עיניים, שני אוזניים, שני נקבי החותם, שזה ריח, והפה. שבעה, כמו המנורה. עכשיו, בראש, מי המלך שמה? מוח. אומר הזוהר הקדוש, שזה גוף האדם. תגיד, רגליים ובטן, זה היה במשכן, וגם בבית המקדש, היו שלושה חלקים. החיצון, זה היה חצר המשכן, העזרה, שם היו מקריבים קורבנות. קורבן התמיד, של בוקר, של ערב, כל הקורבנות שאנשים היו מביאים. אתה לוקח את האזור של החזה, שמה זה היה היכל. מה יש בהיכל? שמה זה היה בטן, המעיים, כל האוכל, היה ריח. איך אמרנו הרמב״ם כתב בשבוע שעבר על הפרשה? למה צוותה התורה לעשות כתורת במשכן? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רחם על הכהנים. הם יושבים בית המקדש, וכל הזמן שוחטים כבשים ועיזים ופרות ועגלים. ואל תשכחו שהעגלים של פעם איזה ריח היה להם. של פעם שהיו מבשלים עוף בשכונה, כל השכונה ריח של עוף. היום מבשלים במטבח בקושי ריח של פלסטיק. יש במטבח שם. למה העוף כולו מפלסטיק? זה זריקים לא זריקות, איך שהוא נולד, איך שהוא זה. 21 יום לשחיטה. פעם היה 3 חודשים. לפני 4 שנים היה 41 יום. היום 21 יום הוא כבר בצלחת שלך. הוא היה אפרוח. כל הורמונים, זריקות, הזרקות וכו'. בקיצור הדברים, אומר יש ריח, בית המקדש, שם הריח. שלא יזיק להם הריח, אמר הקדוש ברוך הוא, תעשו כתורת. איזה כתורת, איזה ריח של הכתורת, היה בוסם. המשנה אומרת במסכת יומא ששום אישה בירושלים לא שמה בושם מימיה. היה בושם כזה מתפשט ונהנים כולם. אז זה חלק הבטן. אחר כך, ותשאל מישהו שהיה בחדר ניתוח, לא עליכם. שם הם שמים מטליות, אז המטלית כאילו שלא לזה, אבל אי אפשר מהריח שיוצא מהמנותח, לא עליכם, פותחים לו את הבטן, השם יצילנו, איזה ריח יוצא משם. השם ישמור ויציל. אתה תראה את זה אפילו רופא שיניים. לפעמים קודח בשן של האדם, ואז פותח את זה, יוצא משם כל הסירחון. הגוף של האדם מורכב מאלף ואחד כלים בכל מיני נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. והקדוש ברוך הוא השתבח שמו, נתן באדם נשמה שהיא שומרת עליו. אחרי זה יש לאזור החזה, אומר שמה מה יש שמה? יש לך עת, היה בבית המקדש, מנורה בדרום, שולחן בצפון, מזבח במרכז. איזה מזבח? של הקטורת. עכשיו זה בדיוק גם באיברי האדם. יש לך שמה את הלב, זה בצד שמאל, יש לך את הריאות, הריאות זה מנורה. למה הריאות מנורה? כי בריאות יש תאומות, והריאה מורכבת משני חלקים גדולים, שזה אומה, ולאומה יש אונה, זה כמו אצבעות. זה בדיוק שתי אומות ושתי שלוש אצבעות מכאן, וברדד העינוניתה זה כמו ורד למטה, זה שבע קני המנורה. והריאה מחיית האדם, כך אומר הזוהר, והיום רואים את זה. עכשיו אם תשים אדם בתוך חדר דחוס, אין אוויר, הוא לא יכול לעבוד, הזיכרון לא יעבוד, הוא יגיע למצב של עילפון. אבל אתם לא אוויר, מתחיל לפרוח. המוח עובד, זה מאיר, מאיר לו את המוח. דבר ידוע. למשל מי שנמצא בדיכאון, או נמצא בסגירות כזאת, ולא... הוא לא בכושר המלא שלו, הוא לא מתכוון כושר פיזי, כושר נפשי או כושר שכלי. תוציא אותו לאיזה פארק, או תוציא אותו לטבע, וואו, הוא זורח, הוא פורח. איך זה? זה הריאות. מנורה. החיה שם גם את השולחן, שזה הלב. הוא נותן מזון לכל הגוף. השולחן היה שם לחם פנים. שמה היה בשולחן, ידוע שהזרועות קשורות ללב. זה הרופאים תמיד מזהירים. אם אדם חס ושלום יקבל כאבים, הוא מרגיש שהכתפיים שלו כבדות, זה סימן לא כל כך טוב. צריך לעשות בדיקות, צריך לקחת סיוע רפואי. מה קורה? אומר, תראה מה היה בשולחן. היה שולחן שש מפה ושש מפה. שש לחמים מכאן, שש לחמים מכאן, ושני בזיחי לבונה. היו מונחים על השולחן. מה זה השש האלה? אומר, זה היה את הלחם היה על הקרקע של השולחן, ועליו חמש קומות, זה חמש אצבעות מכאן, חמש אצבעות מכאן. זה האצבעות, והם הסניפים שהיו מחזיקים את הכיכרות של הלחם, בקומות. שש קומות מכאן ושש קומות מכאן. אחר כך יותר למעלה... יותר למעלה, אז עכשיו מה אמרנו, שולחן אמרנו, זה הידיים, הלב זה המזבח, והמנורה זה הריאות. אחר כך יש את הראש. מה היה שמה? זה ארון הברית, קודש הקודשים. שמה היה הלוחות, היו הלוחות. הלוחות של סנפרינון היו. מה זה סנפרינון? אבן ספיר. ספיר הכחול, זה אבן של יששכר. זה אבן שמסוגלת להחכים את האדם בתורה. אתה רוצה להיות חכם? מה יש אלה? מחר בבוקר תלך תקנה אבן ספיר. שים אותה בתוך איזה משבצת מזהב, שים על הכיס או תתלה עליך כאן, כל התורה תדע. משהו. האיראנים יקנו אותך בהרבה כסף שלמו לך. אז בקיצור, זה הספיר מחכים את האדם, זה אבן של יששכר. והמוח הוא דוגמת הלוחות. תראו, שתי הלוחות היו שתי לוחות עגולות ולא מרובעות. פה מה עשו? מרובע עשו למעלה? לא, פה, יש לוחות. מרובע, למדו מבני ברק. צריכים לחזור בתשובה. הלוחות היו עגולות. כך מובא בזוהר הקדוש. אלה באו אלה והתחילו להמציא לנו דברים חדשים. אז היו עגולות למעלה כמין שתי טיפות מים עגולות שנקרשו. אז זו הפרשת יתרו, דף צדיק ג' אומר. אבל בקיצור, זה הלוחות, גם המוח, המוח עגול. זה מי שיש לו מוח מרובע, עושה לוח מרובע. עכשיו, מה היה שם? בטבעות הארון, היה שתי טבעות מפה ושתי טבעות מכאן. ומנחים שם בדים שלשאת אותו בהם. אתה לא יכול ללמוד תורה בלי שתי אוזניים ושני עיניים. אני צריך לשמוע את החכם, מבאר לי את התורה, וצריך גם לראות בספר או לקרוא בספר וללמוד. אלה שתי טבעות כאן ושתי טבעות כאן. ואז על ידי זה נושא את ה... בפנים היה, לא, היה מוח, שם היה לומד את התורה, זה שתי לוחות הברית, וזה צריך לשמור על זה. נברך אתכם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם משלות לבכם לטובה ולברכה, וחזקו ואמצו, תאריכו ימיכם בטוב, שנותיכם בנעימים, עם בשורות טובות, ישועות ונחמות. משנכנס אדר, מרבים בשמחה, ברוכים תהיו.